טוב, אז אנחנו נראה היום דברים בעיניה, ששייכים לתפילה. יש פה כמה מילים ממזמור קוף זין, בתוך הדברים של הרב, זוכות שדיברנו על מזמור קוף זין לפני יום העצמאות, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, אז לא יודעת איכשהו זה התחבר לי, אין לי תמיד הסברים למה אני בוחרת את הדבר הזה ולא דבר אחר, אז תסליחו לי. אבל נראה לי שתפילה זה דבר שמתאים, מתאים לתקופה הזאת, זה מתאים לתמיד, אבל גם לתקופות כאלה מורכבות, מעניינות. אז קודם כל אנחנו נראה את הדברים של הרב בגמרא למעלה, ומתוך זה אנחנו ניכנס אל הדברים של הרב, איך הוא מכניס אותנו אל תוך השביל הזה של תפילה, ונראה בעזרת השם לאן נגיע, גם אם לא נגמור הכל היום, אז נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. אז הגמרא אומרת כך, לפני הדברים שצילמנו, כתוב שלושה דברים מאריכים ימיו ושנותיו של אדם, ואלו הן המאריך בתפילתו. כלומר, זה דברים שלא צילמנו בדף, כי אבל הגמרא אומרת שיש שלושה דברים שמאריכים ימיו ושנותיו של אדם. ואחד משלושת הדברים האלה זה המאריך בתפילתו. אנחנו רוצות להתמקד במה הגמרא אומרת על המילים המאריך בתפילתו. אז זה כבר יש לנו בדף שלכן, והגמרא אומרת כך, המאריך בתפילתו מעליותא היא. מעליותא היא זה מעלה היא. מי שמאריך בתפילתו זו מעלה, ככה קובעת הגמרא, ואז הגמרא שואלת על המשפט הזה שתי שאלות. יש לגמרא שתי קושיות על המשפט הזה. אז הקושיה, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המאריך בתפילתו ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב, שכה מחלה לב. אז נסביר רגע בפשטות את הקושיה הראשונה. אומר רב חייא בר אבא, שכתוב בתפילתו, הוא מעיין בה הכוונה, אני מקריאה את רשי, אני מקווה שיש לכם גם את רשי, מה זה מעיין בה? אומר בליבו שיעשה בקשתו לפי שיתפלל בכוונה. בסדר? מעיין בה הכוונה, אנחנו, הרב יסביר בעריכות למה קוראים לזה מעיין בה, למה זה המילים של הגמרא, סליחה, אבל במקום אחר בגמרא כתוב שמי שמעריך בתפילתו ומעיין בה, בסוף הוא מגיע לידי כאב לב, והגמרא מביאה פסוק ממשלי שאומר, תוחלת ממושכה מחלה לב, תוחלת מלשון ויחלה, בעצם פסוק שאומר אף הוא בא לידי כאב לב. אז זאת השאלה הראשונה של הגמרא, איך זה יכול להיות שמי שמעריך בתפילתו זו מעלה, אם במקום אחר בגמרא כתוב שמי שמעריך בתפילתו הוא בא לידי כאב לב. כאב לב זה משהו שאף אחת מאיתנו לא הייתה רוצה שיהיה לה. אז יש פה איזו סתירה בין שני המשפטים בגמרא, וזו הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה, ואמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים אבונותיו של אדם, ואלו הן קיר נטוי ועיון תפילה, הוא מוסר דין על חברו לשמיים. בסדר, אז גם זה, גם הקושייה הזאת בעצם שואלת, איך זה יכול להיות שפה כתוב, שמי שמעריך בתפילתו מעליותא הוא, אם במקום אחר בגמרא כתוב, ששלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, ואחד מהם זה עיון תפילה. עיון תפילה זה שהוא מעיין בתפילה, שהוא מעריך בתפילה, שהוא מתעסק הרבה בתפילה. אז איך זה יכול להיות באמת הסתירה הזאת? עונה הגמרא, הלא קשיא. בעצם זה לא קושיה. למה? כי מדובר בשני דברים שונים. התם דמעריך ומעיין. מי שזה שלילי, זה אדם שהוא מעריך בתפילה בגלל שהוא מעיין. ואמרתי שוב שאנחנו נרחיב אחר כך להסביר מה זה מעיין. אבל מה שרשי אמר לנו, שהוא בטוח שהבקשות שלו יתמלאו, מעיין זה הוא בטוח שבקשותיו יתמלאו, ומי שמעריך בתפילתו, וזה חיובי, שהוא מעריך ולא מעיין. אז יש בעצם הבחנה בין שני דברים, יש להאריך בתפילה עם עיון, ויש להאריך בתפילה בלי לעיין, וכדי שאנחנו נבין את עניינה של התפילה, אז אנחנו ננסה באמת להבין מה פירוש להתפלל, להבין מה פירוש לעיין בזמן שמתפללים, איך אפשר להאריך בתפילה בלי לעיין, את כל הדברים האלה הרב ינסה בעזרת השם להסביר לנו דרך הפסקה הזאת, פסקה כף ג', אבל קודם כל ניפגש עם התפילה באופן כללי, דרך הדברים של הרב, ואחר כך אנחנו ניכנס גם אל הפרטים שכתובים בגמרא. בסדר, אז נתחיל לאט לאט, אני בדברים של הרב, זה מתחיל במילים התפילה צריכה, יש פה את כל העריכות של הדברים שכתובים בגמרא, אנחנו לא נקרא את זה שוב, אני מתחילה במילים של הרב. אומר הרב כך, התפילה צריכה להיות מובנת בדעה שלמה. אז תפעל את פעולתה הראויה לה, שבשביל כך היא חקוקה במציאות על פי חוכמתו התברך העליונה, ואז תביא עימה את התועלת החומרית והרוחנית שיש בה. בסדר, אז קודם כל, אומר הרב, כדי שאדם באמת יצליח להתפלל כראוי, אז הוא צריך ללמוד, נכון? יש לנו במדרשה כמה שיעורים על תפילה, גם על תפילה באופן כללי, וגם על תפילת 18, שזה מרכז התפילה שלנו, זו התפילה, כשחזל אומרים תפילה, הם מתכוונים לתפילת עמידה, לתפילת 18, אנחנו לא סתם לומדות את זה, כדי שנצליח להתפלל כראוי, אז צריך להבין את מילות התפילה, צריך להתחבר לרעיונות הגדולים שמסתתרים בתוך התפילה, וראשית לכל, וקודם לכל, אנחנו צריכים להבין, כן? הרב אומר שצריך שהיא תהיה מובנת בדעה שלמה. אם אנחנו אומרים את המילים כצפצוף הזרזיר, אם אנחנו ממללים את המילים בלי להבין אותה, יש לזה איזשהו ערך, כן? שאדם עושה את רצון השם, מקיימת איזוהי עבודה שבלב זו תפילה, אבל באמת, באמת, כדי שהתפילה תהיה תפילה עמוקה, תהיה תפילה פנימית, תצליח לחדור אל תוך ליבו של אדם, אז קודם כל הוא צריך ללמוד, הוא צריך ללמוד, לא בזמן התפילה, הוא צריך לפני התפילה, הוא צריך שיהיו לו זמנים שהוא ישקיע בללמוד מה התפילה הזאת אומרת, מה המשמעות המילים, לאן התפילה הזו רוצה להוביל אותי, לאן אני יכולה להגיע דרך התפילה. אבל כל זה לפני התפילה, כל זה קודם לתפילה, זה האחריות של האדם, כן, כתוב שחסידים הראשונים היו מתכוננים שעה לפני התפילה, הם כבר היו מגיעים לבית הכנסת והיו מתכוננים, אני לא יודעת מה הם היו עושים שם, לא זכיתי להיות במדרגת חסידים הראשונים, אבל יש הכנה לתפילה, יכול להיות שההכנה שלהם הייתה יותר הכנה ליבית, אני לא יודעת, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל ברור שאם אנחנו אומרים את התפילה מתוך הבנה של הדברים שאנחנו אומרים, או שאנחנו אומרים, בלי הבנה יש הבדל מאוד מאוד גדול, ורצוי שנבין, רצוי שנגיע אל התפילה מוכנות. אומר הרב, הצלחת האדם היא שישכיל שכל כוחותיו וכל הדרכים שצריך שיתגלגל בהם בסדרי חייו, מפני מזגו וטבעו הגופני והנפשי, כולם הם ערוכים מיוצר כל בחוכמה, וכולם מתאימים להצלחתו הפרטית והכללית, הזמנית והנצחית. כן, אז פה הרב אומר דבר ש... כן, אמרנו אותו הרבה, כנראה נגיד אותו עוד הרבה, לא רק בשנה הזאת, גם בהמשך החיים, שיש לעולם תוכנית אלוקית. העולם הזה הוא לא הפקר, העולם הזה הוא לא מקרי. העולם הזה הוא לא בטעות, יש מי שברא את העולם, ויש מי שמשגיח על העולם, ויש מי שמוביל את המציאות. וכשריבונו של עולם מוביל את המציאות, הוא מוביל אותה גם בחיים הפרטיים שלי, והוא מוביל אותה גם בחיים הלאומיים שלנו, ובחיים העולמיים שלנו, והכל מסודר בצורה מאוד מאוד מדויקת, גם מול חיי האדם הפרטיים, וגם מול חיי הלאום, והיום אנחנו מרגישות שגם מול כל העולם כולו יש תוכנית אלוקית מדויקת. לפעמים אנחנו מבינים את התוכנית, לפעמים יש לנו סימני שאלה, לפעמים מאוד ברורה, לפעמים ממש מטושטשת, אבל אנחנו יודעים בוודאות שמאז בריאת העולם ועד קץ כל הימים, התוכנית האלוקית צועדת אל היעד שלה, והדברים מדויקים וידועים מראש וחקוקים, כן, בחוכמה האלוקית, ולשם אנחנו הולכים, לשם אנחנו צועדים. אלא מה? לא תמיד כשאנחנו נמצאים בתוך המציאות, כל הדברים חביבים עלינו וכל הדברים מתוקים לנו. לפעמים היינו רוצים לצאת למרחבים ולפגוש אנשים ולחבק ולשוחח פנים אל פנים, ואנחנו כבר זמן די ארוך לא יכולים לעשות את זה, נכון? מזל שמישהו חכם המציא את הזום, שנוכל לראות אחת את השנייה, למרות שאנחנו כל כך מרוחקות. ולפעמים יש כל מיני מציאויות שהאדם מרגיש שהמציאויות האלה כואבות לו, קשות לו, מסובכות לו, לא פשוטות לו, הוא לא מצליח להתחבר אליהם. אומר הרב, על כן, כאשר יתחמץ לב האדם בקרבו מעוצר רעה ויגון. עוצר רעה ויגון זה מילים שמופיעות במזמור גוף זין בתהילים, שלמדנו לפני יום העצמאות. אז לפעמים מתחמץ לב האדם בקרבו מעוצר רעה ויגון שפוגע בעולמו. לפעמים יש דברים קשים שמתרחשים במציאות. לפעמים יש דברים כואבים שקורים בעולם. לפעמים זה פוגע במצבו הפרטי, או מצד המצב האנושי הכללי. לפעמים זה פוגע באומה, לפעמים זה פוגע בכלל האנושות. ומרגש לב טהור יישא תפילה להשם. תהיה תוצאות התפילה הטבה גדולה במצב מוסרו וחליפת חיים לכל רגשותיו. אז אדם מרגיש שזה קושי, אדם מרגיש שזה כאב, ואז פורצת מתוך ליבו איזושהי תפילה. כן, אז דיברנו על זה כשלמדנו על הפסוק, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם, שכשאדם מתפלל, כשבא לאדם איזושהי צרה, אז אנחנו יודעים שכשיש איזה קושי, צריך לעשות השתדלות, נכון? אז אם חס ושלום, חס וחלילה, האדם נהיה חולה, אז כדאי מאוד שהוא ילך לרופא, כי לא תמיד הוא יודע לבד איך לרפא את המחלה. ואם מישהו נשברה ידו, אז כדאי מאוד שהוא ילך למגבס, כי הוא לא יכול לבד להחזיר את העצם השבורה למצבה התקין. גם תפילה זה חלק מההשתדלות של האדם מול הכאב, מול הצרה, מול הסיבוך. וכשקורה לאדם איזשהו קושי, אז חלק מההשתדלות שלו לשנות את הקושי הזה, להפוך את הקושי הזה למשהו אחר, לצאת מתוך הקושי, לפתור את הקושי הזה, זה שאדם מתפלל. מה קורה כשהאדם מתפלל? מה האדם צריך להרגיש כשהוא מתפלל? באיזה מקום הוא צריך להיות כשהוא מתפלל? אומר הרב, אין צריך שיבהלו שאלות הפילוסופיה, אם אין לפני השם התעלה שינוי רצון, איך תועיל התפילה? כאילו כל תועלת התפילה היא רק להפוך רצון עליון. אני עוצרת באמצע הדברים רק כדי לתת איזושהי דוגמה. נניח שלאדם יש איזושהי צרה, בסדר, נניח שיש איזה בן משפחה חלילה שהוא חולה, והוא עומד בתפילה והוא מבקש מריבונו של עולם שהחולה הזה ירפא. ופתאום, בזמן שהוא מתפלל, הוא אומר לעצמו, בעצם, איך זה יכול להיות שהתפילה שלי תשנה את הרצון של ריבונו של עולם? בעצם מה, הרצון של ריבונו של עולם הוא משתנה? מה, בתפילה זה מה שקורה? יש לאלוקים איזשהו רצון, ואלוקים הוא כל כך קטן, ועל ידי התפילה שלי, פתאום הרצון של אלוקים ישתנה, אז אם אלוקים הוא כל כך קטן, בשביל מה בכלל שאני אתפלל לאלוקים? זה מה שהרב אומר, שאלות הפילוסופיה. לפעמים אדם במקום לתת ללב שלו להתמלא בגעגוע לריבונו של עולם, להתמלא בקרבה לריבונו של עולם, להתמלא ברצון שריבונו של עולם ישמע את תפילתו, במקום זה, בתוך התפילה הוא מתחיל לשאול את עצמו כל מיני שאלות, איך זה יכול להיות, מה פתאום אני עומד לפני ריבונו שלו, מה פתאום אני אבקש מאלוקים שיעשה משהו אחד, כשהוא עשה משהו אחר, ואם אני כזה רציני שאני משנה את הדעה של אלוקים, אז בכלל בשמה להתפלל, כל מיני מחשבות פילוסופיות שרק פוגעות בתפילה, שרק מסבכות את התפילה, שרק מביאות את התפילה למקומות אחרים לחלוטין, מעוותים, שאינם צריכים להיות בכלל, בטח שלא בתפילה וגם לא בחיים, אבל בואו נראה עוד כמה שורות. זאת השאלה, אומר הרב, באה רק מקוצר דעת להבין, כי כל מערכות לב, כל נוצר, וכל פרטי וכללי הדברים שיביאו את האדם לידי השלמתו, הנה זאת היא מכלל החוכמה האלוקית שלא יחסר כל בה. אז אמרנו, החיסרון שמופיע בעולם הוא חלק מתוכנית. החיסרון שמופיע בעולם זה כדי לקדם את המציאות, זה כדי לרומם את המציאות, זה כדי להביא אותנו למדרגה חדשה. התפילה הזאת שאדם עומד ומתפלל, היא לא צריכה להפוך להיות עיון תפילה, כן, זוכרות כתוב, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, ואחד מהם הוא עיון תפילה. בתפילה זה לא זמן של שכל בכלל. איזוהי עבודה שבלב זו תפילה. אומרים חז"ל, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. אמרנו כבר קודם, כדי שאדם יגיע כמו שצריך לתפילה, בוודאי שהוא צריך ללמוד מה אומרת התפילה. מה משמעות מילות התפילה? לאן התפילה רוצה להוביל אותי? זה בוודאי, אז הרובד השכלי של חיי צריך לפעול, וככל שאני יותר אפעיל את השכל, וככל שאני יותר אשקיע בהבנה, אני אבין יותר ויותר את עומק מילותיה של התפילה. אבל כשאדם מגיע אל זמן התפילה, כביכול הוא צריך להכניס את השכל לאיזו שהיא מגירה, ולהגיד לשכל, עכשיו זה לא הזמן שלך. תפילה זה זמן של הלב, והשכל עלול להפריע לאדם בזמן שעבודה שבלב שלו מנסה להתרחש, השכל עלול להפריע לו, השכל עלול להביא אותו למקומות שהוא לא צריך להגיע אליהם בזמן התפילה. אומר הרב על כן, באשר האדם, כשימצא קרבת אלוקים לפי רגשותיו הפנימיים, רגשותיו, כן? אז תפרח נפשו. וכוחותיו המוסריים יתפתחו על פי טבעם הנאות. אז מה קורה אם אדם באמת מתפלל מן הלב? מה קורה אם אדם מניח עכשיו את השאלות? השאלות הן לא קשורות לעכשיו. הבירורים הן לא קשורים לעכשיו. את כל הבירורים היית צריכה לעשות לפני התפילה. אז אנחנו נפגשות, אנחנו זוכות להיפגש עם התפילה באמיתתה. והתפילה פועלת עלינו, משהו מופלא מתרחש בתפילה. אם אפשר לסגור רמקולים, זה יעזור לנו. יש איתנו נעמה לוי והרמקול שלה פתוח, אז אם אפשר לסגור. אז כשאדם באמת, הוא אומר את המילים של התפילה, ובתפילה הוא מתחבר למילים דרך הלב שלו, הוא פוגש את התפילה דרך הלב, ממילא איזושהי התרחשות מתחוללת בקרבו. כשהלב שלו אומר את הדברים, כשהלב שלו מחובר אל הדברים, אז משהו קורה בתוכו בזמן התפילה, והוא הולך ונהיה לאדם אחר. התפילה הליבית הזאת מחוללת בו דברים חדשים. אומר הרב, על כן כל הדברים הצריכים להזמין את המערכה הפנימית של האדם שתהיה מכוונת להשלמתה, הם מכללי סדרי הבריאה. אז מה קורה? איך ריבונו של עולם עושה את הדברים? ריבונו של עולם מבקש מהאדם להתקדם. לפעמים האדם מצליח להתקדם בעצמו בחייו, ולפעמים אנחנו באיזשהו תשטוש, לפעמים אנחנו באיזושהי הרדמות כזאת, או עצלות כזאת, או שכחה כזאת, כן, השגרה של החיים מכניסה אותנו למין מהלכים כאלה שגרתיים, יומיומיים, אפרוריים, וריבונו של עולם מבקש שנצמח, שנגדל, שנתקדם, שנופיע דברים חדשים, שנתרומם. ואז פתאום משהו משתנה, ואז פתאום בא איזה קושי, כן? ואי אפשר לחזור למדרשה, וצריך להצליח לחבר בין שיעורים בבית, ובין מה שאבא ואמא רוצים, וכשאחים צריכים את המחשב בשביל שיעורים בזום, ופתאום אני כל כך, כל כך רוצה לפגוש אנשים מסוימים, ואני לא יכולה, ויש את החשש הזה שמסביב, שאנשים חולים, ואנשים נפטרים, והכל נהיה כזה אלום ונסתר ואחר ולא מוכר, וריבונו שלום מבקש תפילה אחרת, תפילה אחרת, תפילה הרבה יותר ליבית, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מחוברת, שלא נגיד את המילים של התפילה כמו שאמרנו אתמול ושלשום ולפני שלשום, שפתאום מתוך ליבנו תפרוץ איזו תפילה חדשה, עמוקה, פנימית, אמיתית יותר, נקייה יותר, מחוברת יותר, עם קרבת אלוקים יותר. המבין כן לא יבקש בתפילה כי אם תעודת הרגש, שיהיה ליבו הישר פועל בו על פי טבעו, כן, איך ליבו יהיה ישר? אמרנו, כדי שליבו יהיה ישר, הוא חייב להשתמש בשכל. מתי הוא חייב להשתמש בשכל? לפני התפילה. כשהוא לומד את התפילה, כשהוא מבאר את מילות התפילה, כשהוא מנסה להבין מה ריבונו של עולם רוצה ממנו בתפילה, בוודאי שצריך את השכל. אבל כל זה פעולות שאנחנו צריכות לעשות לפני התפילה. אם נעשה את כל הפעולות האלה לפני התפילה, באמת הלב יגיע מוכן לתפילה. וממילא התפילה שתצא מתוך ליבו של האדם הזה, היא תהיה תפילה חדשה. היא תהיה תפילה אחרת. טבע האדם הישר הוא שתהיה נפשו משתפכת מגעגועים לאלוקי אישו. ובזה תצא התפילה לפעולה, ובזה תמצא גם כן פעולתה. מה פעולתה של התפילה? לגרום לאדם שנפשו תהיה משתפכת בגעגועים. זו תפילה. תפילה זה בקשה לקרבת אלוקים. דיברנו על זה כשלמדנו את הפסוק, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, אומר שם הרב, שהתקווה בעצמה זה משהו שנוצר דרך התפילה. מה זה התקווה? התקווה זה אומר שאנחנו מאמינים שיש לנו קשר לריבונו של עולם. התקווה זה אומר שיש לנו צינור תמיד מחובר. וכשאנחנו נפתח את הלב, אז הצינור הזה יגיע עד לעולמות הכי 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 עליונים. זה מה שאומרת התקווה, וזה מה שעושה התפילה לאדם. אז מה שפתח את האדם לתפילה הזו הייתה איזו צרה, זה היה איזשהו כאב, זה היה איזשהו חיסרון, אבל האדם מכוח החיסרון, מכוח הכאב הזה, זוכה להגיע לתפילות חדשות, לגעגועים חדשים לריבונו של עולם, לחיבור מחודש לריבונו של עולם. זה קודם כל וראשית לכל התפקיד של התפילה. וכשאדם יוצא מתפילה ומרגיש באמת שנפשו השתפכה בגעגועים לריבונו של עולם, אז הוא כבר יודע שהוא במקום אחר. אז הוא מרגיש שהוא במקום אחר. אז הוא מבין שהחיסרון הזה באמת גרם לקרבת אלוקים חדשה שלו לריבונו של עולם, שזה דבר ענק, שזה דבר גדול, שזה דבר מופלא. פתאום הוא מחובר אחרת לאלוקים. הכל קרה מתוך הכאב, הכל קרה מתוך החיסרון. אז שוב אני אומרת, אולי קצת נרדמנו בשמירה, אולי קצת שכחנו, אולי קצת התבלבלנו, אולי קצת הרשינו לעצמנו להיות חלושות כאלה ופחות להתחבר, ואז הכאב אומר, אין מצב, את לא תישארי כמו שאת, את חייבת לזוז קדימה. אז ברור שצריך לזוז קדימה גם במעשים, אבל מעבר למעשים צריך לזוז קדימה גם בתפילה. על כן צריך שתהיה התפילה מאורכת רק ברגש הלב הבריא והישר, ולא יערב עימה שאלות של חקירות מדעיות, שלפי משפט שכל האדם הקצר והנקצב, רק על חוגו הקצר, לא ישיג לעולם את מגמתו בעניין התפילה. סליחה, שוב אני עוצרת, זה לא כל כך יפה שאני כל פעם עוצרת באמצע, אבל אני רוצה בכל זאת שנעצור במחילה מהפסקאות הארוכות של הרב. מה שהרב מנסה לומר זה שבאמת אנשים עם מבט שטחי כשהם מסתכלים על התפילה, הם מסוגלים לראות רק את התפילה כאיזה רשימת מקולת. המצב שלי הוא כזה, אז אני רושם או אומר לריבונו של עולם, מה אני צריך? וכשריבונו של עולם ממלא את הרצון שלי, אז הנה, המקולת נתנה לי את מה שביקשתי, וכל מערכת היחסים של האדם הזה עם ריבונו של עולם היא רדודה, היא שטחית, היא קטנה מאוד, היא מצומקת, היא מצומצמת, הכל נשאר בתוך הצרכים שלי ומילוי הצרכים שלי. האם זה מתממש או שזה לא מתממש? משהו מאוד קטן ועלוב שהופך את ריבונו של עולם לאיזה חנות מקולת כזאת. אז נופר שואלת למה זה צריכה להיות הדרך להתקרב. אי אפשר להתקרב, אז אני אומרת שוב. אדם יכול לטפס במעלות הסולם גם בלי שיהיו איסורים. אבל אם אנחנו לא מטפסים, אם אנחנו לא עולים, אם אנחנו לא עושים את זה בעצמנו, אם אנחנו לא מספיק קשובים למה שריבונו של עולם מבקש מאיתנו, אז פתאום בא כאב. והכאב הזה מעורר אותנו, מעורר אותנו לשאול שאלות על עצמנו, לשאול שאלות על החיים שלנו, לבדוק מה היה עד עכשיו, לעשות איזשהו חשבון נפש, לנסות להבין מה ריבונו של עולם מבקש, ופתאום מתוך הכאב אנחנו מגיעים למקומות שלבד לא הגענו. אלוקים רוצה שנגיע לבד, בוודאי. אלוקים בוטח בנו שנגיע לבד, אנחנו לפעמים מתבלבלים, אנחנו לפעמים מתעצלים, אנחנו לפעמים נכנסים לתוך מסלול כזה מורגן, אנחנו נחמדים, טובים, ישרים, אבל אלוקים רוצה הרבה יותר מזה. הוא לא רוצה רק שנהיה נחמדים, הוא רוצה שנהיה גדולים, נכון? הוא רוצה שנהיה נביאים, הוא רוצה שנחיה חיים אלוקיים, לא תמיד אנחנו שם. ואז בא איזה כאב, נכון? אם אדם הולך בדרך ופתאום הוא דורך על איזה חתיכת זכוכית או חתיכת מסמר, אז הוא כזה קופץ, איזה קפיצה כזאת עם איזה זעקה כזאת, כן, זה הזעקה הזאת שאמורה להקפיץ אותנו למעלה, לא להשאיר אותנו באותו מקום נמוך שהיינו. ואני חוזרת לדברים שהרב אומר על התפילה, שאדם כזה הוא קצר, השכל שלו קצר ונקצב רק על חוגו הקצר, כן, חוגו זה מלשון מחוגה, נכון? כשהיינו קטנות הייתה לנו בבית ספר מחוגה, שהצליחה לעשות לנו איזשהו רדיוס כזה. אומר הרב, מי שחושב שהתפילה זה כדי שיתמלאו משאלות ליבנו, ושזה כמו חנות מקולת, אתה אומר לאלוקים מה לעשות, והוא נותן לך, אז החיים שלו כל כך מצומקים, כל כך קטנים, כל כך חלובים, כל כך אגואיסטים, כל כך אנוכיים, אתה כל הזמן רק עסוק בעצמך, ומחכה מתי ריבונו של עולם ימלא את מבוקשך. התפילה היא הרבה יותר מזה. זה בכלל לא מתחיל משם. התפילה זה כדי שנגיע לגעגוע, כדי שנגיע לקרבה, כדי שנגיע לחיבור. זה התפקיד של התפילה, כדי שנגיע לקווה על השם הזה, שהתקווה תהיה בתוכנו תמיד. כי לא נוצרה סגולת התפילה בכלל המציאות ובכוחות נפש האדם בשביל חידוד הכוח השכלי, המתבודד חוץ מרגשותיו, כי אם בעד ליבו של אדם ונפשו, שצריכה להתהלך עם אלוהי הכבית, כפי טבעה ותכונתה, הטבע של התפילה זה לצאת מתוך הלב, לא מתוך השכל. אמרנו, השכל זה הכוח הכי מרכזי בחיים שלנו, הוא זה שמוביל אותנו, הוא זה שמדריך אותנו, זה הכוח שאליו אנחנו הכי הכי צריכים להקשיב חד משמעית. אנחנו לא ניקח לשכל את המקום שלו ואת החשיבות שלו ואת הערך שלו, זה ודאי. אבל כשאדם נכנס לתוך היכל התפילה, הוא צריך להשאיר את השכל בחוץ. אני לא מתכוונת שהוא צריך להשאיר את השכל בחוץ, שישכח את כל מה שהוא למד. מה פתאום הוא נכנס אל תוך היכל התפילה עם כל מה שהוא למד בשכל על התפילה? כדי שהוא יבין מה זה תפילה, כדי שהוא יבין מה הוא אומר בתפילה, כדי שהוא יתחבר לתפילה. אבל כל המילים שהוא למד בשכל עוברות עכשיו דרך הלב, דרך איך אני חווה את המילים, איך אני מרגישה את המילים, איך אני אומרת את המילים. על כן המעריך בתפילתו ומעיין בה אריכות העיון המופשט, להשוות לפי שכלו ההגיוני את אפשרות שינוי רצון האלוקים על ידי התפילה, מה שלא ישיג לעולם דבר זה, היא תוחלת ממושכה, מחלה לב, כן? זה גורם, כן, רשי אומר, זה גורם כאב לב. למה זה גורם כאב לב? לפעמים זה גורם כאב לב, שאין נעשית בקשתו. אדם שמצפה, שהוא יתפלל, ואז בקשתו תתמלא, הוא לא מבין מה זה תפילה. אין לו שום הבנה מה זה תפילה. תפילה זה קודם כל להביא אותי למקום חדש. תפילה זה קודם כל להביא אותי למקום אחר. לכן תפילה זה עבודה. זה לא המילים, רק המילים שיוצאות מהפה שלי, כן? גלי הקול שיוצאים ונשמעים, לא. גלי הקול שיוצאים ונשמעים זה משהו שמבטא את מה שמתרחש בתוכי, מתחולל בתוכי. התפילה היא עבודה, עבודה גדולה. עבודה שמתחוללת בתוך הלב. וכשהיא מתחוללת בתוך הלב, קוראים לי דברים חדשים. זה קודם כל התפקיד של התפילה. שמשהו בתוכי משתנה, שמשהו בתוכי מתרומם, שמשהו בתוכי צומח, שמשהו בתוכי מתאר, שמשהו בתוכי מתקרב יותר אל עצמי ומתקרב יותר אל ריבונו של עולם. זה עבודת התפילה. זה בכלל לא נוגע בשאלה, הבקשה הזאת תתמלא, הבקשה הזאת לא תתמלא, זה יקרה או לא יקרה, זה בכלל לא שם. הבקשה היא רק הפתח. היא השער לזה שאנחנו באים לשיח עם ריבונו של עולם. אבל השיח הזה הוא לא שיח שהוא תלוי באם הבקשה תתמלא או לא תתמלא, זה בכלל לא קשור. השיח הוא הפתח, הוא התירוץ, הוא העניין שבגללו אנחנו מבינים שחסר משהו בקשר, ואנחנו חייבים לחזק את הקשר ולרומם את הקשר ולהעצים את הקשר. זו הבקשה. ומי שלא מבין את זה, אז אצלו תפילה זה משהו קטן ומצומצם ורדוד ושטחי ועלוב. ולכן לא צריך את עריכות העיון המופשט, כן? אמרנו מה זה עריכות העיון המופשט, שהוא מתחיל לחשוב, זה כן מתאים שהרצון האלוקי ישתנה, זה לא מתאים, איך זה יכול להיות בכלל שהוא ישתנה? משום מה בעצם אני מבקש? כל הדברים האלה זה לא קשור, זה פשוט לא קשור. רק סגולת טבעו הכשר והבריא הטהור, הראוי להיות מתענג על השם בלב שלם, ונפש חפצה ושוקקה, יובד ומאומה לא ישיג בעמל הגיונו, ומה בצע לו לאדם ביותו כולו שכלי, וחסר לב מלא חיים ועוז. אז תראו כמה פעמים בפסקה הזאת הרב מזכיר את המילה לב, שלא נתבלבל. שלא נהפוך את התפילה לדבר אחר. הברור, אני חוזרת, ברור שאת צריכה להבין מה את אומרת, להבין בשכל. ברור שאת צריכה להבין מה זו תפילה, ברור. אבל בסוף, ברגעים האלה שאת מתפללת, תני ללב שלך להישפך, תני ללב שלך לזרום, תני ללב שלך להגיד את המילים מתוכו. לא את אומרת ומישהו אחר מדבר, משהו אחר מופיע, לא את, המיעט והמילים זה אחד, בהרגשה, בחוויה, במהות. השם יתברך שהוא אדון כל המעשים, לא יצר את האדם רק בשביל שכלו לבדו, כי אם בשביל כל כוחותיו הנפשיים והגופניים, והוא התקין בחוכמתו שאין לה קץ ותכלית, שגם הכוחות הרגשיים שהם עיקר חיות לבבו של אדם, יהיו מוצאים בקרבת אלוקים ושפוך שיחם לפניו, את בית חייהם תענוגם ומסוסם ומאוז צורם בעת צרה. אז שוב אני אומרת, ברור שחייבים את השכל, וברור שהשכל מוביל את החיים. אבל אדם שחי כמו רובוט, אדם שחי בלי הלב, אז החיים שלו יבשים, החיים שלו ריקים. דיברנו על זה בשיעור אחר, שבאדם יש את כוח השכל ואת כוח הרגש, ואת כוח הרצון ואת כוח הדמיון, וכל הכוחות האלה הם הכרחיים כדי שנהיה אנשים בריאים. אי אפשר שאדם יהיה רק שכל, וגם אי אפשר שאדם יהיה רק רגש, וחלילה שהאדם יהיה רק דמיון, ובלי שכל ורגש לאדם בכלל לא יהיה רצון. אנחנו חייבים את כל ארבעת הכוחות, ריבונו של עולם ברא את האדם בצורה כזאת, שיהיו בתוכו ארבעת הכוחות הללו, וכדי שהוא יחיה חיים בריאים, חיים שלמים, הוא צריך את כל כוחותיו. אדם שמוחק, כן, אדם שלא משתמש בלב, כן, יש אנשים מועטים כאלה, שללב בחיים שלהם אין מקום, אז יש איזה חולי באדם הזה. אז יכול להיות שבשנות הגלות הארוכות, לשלושת הכוחות הנוספים פחות נתנו מקום, נכון? בשנות הגלות הארוכות אדם לא שאל את עצמו כנראה, איך אני יכול ליצור מימוש עצמי בחיי, או איזה מקצוע הכי כדאי שאני אלך ללמוד, איזה מקצוע הכי ייתן לי תחושה שאני מממש את עצמי, כן? מי שאבא שלו היה חיית, כנראה שגם הוא היה חיית, מי שאבא שלו היה סנדלר, כנראה שגם הוא היה סנדלר, מי שאבא שלו היה קורך ספרים, כנראה שגם הוא היה קורך ספרים, לא כל כך התעסקו בדברים של מי אני, מה ליבי מבקש ממני, אבל ברוך השם, כן, זה הימים שבהם אנחנו מזכירים את זה שכבר יצאנו מן הגלות, והשתחררנו משעבוד עול זרים, ואנחנו חוזרים על עצמנו, ואנחנו כן שואלים את עצמנו, מה הלב שלנו מבקש? מה הלב שלנו אומר? מי זאת הנפש שלנו? מה האות המיוחדת שלי בתורה? מה השם שלי מבטא? מה השם שלי אומר? מה זה אומר שקוראים לי נועה? ומה זה אומר שקוראים לי הודיה? ומה זה אומר שקוראים לי נופר? ומה זה אומר שקוראים לי גיטית? זה אומר משהו עליי. זה אומר שיש בי איזה שהן נקודות מיוחדות שהן שייכות רק לי. אז בדורות האלה של הגאולה בוודאי שחייבים לתת כוח לכל הכוחות, והופעות לכל הכוחות, וזרימה לכל הכוחות. לפעמים זה מסבך לנו קצת את החיים, כי אז אני, על כל דבר אנחנו מתלבטות בערך 2000 שנה, אבל זה בגלל שהחיים שווים ונהיים בריאים, זה בגלל שהחיים שווים ונהיים טבעיים, זה בגלל שהחיים חוזרים לשורש שלהם, למהות שלהם, וזה באמת דורש הרבה ברורים, אבל זה הרבה הרבה יותר בריא וגדול. וכל אדם מעם ישראל יכול להופיע את עצמו, כן, זה קצת קשור לשנים שחזרנו לארץ אחרי יציאת מצרים, וכל שבט ישב על נחלתו, והיה לו את מקומו משלו, והנחלה שלו, האדמה שלו, היא הייתה ביטוי מדויק לאישיות שלו. ואם שבט דן, אתן יודעות שלשבט דן היו שתי נחלות, הייתה להם נחלה בצפון, ליד נחל דן, כן, אתם מתגעגעות בטח לנחל דן, וסניר, ודפנה, וכל הזרימה המטורפת שיש שם, ושבט דן גם ישבו בתל אביב, בגוש דן, אני לא מצליחה למצוא את החיבור בין גוש דן לנחל דן, קצת קשה לי, אבל יכול להיות שהשצף, קצף, והזרימה הזאת, יש כאלה שמחפשים את הזרימה בתוך הטבע, יש כאלה שמחפשים את הזרימה והשצף קצף בתוך חיי הקרח שהם חיים ללא הפסקה, אני לא יודעת, אבל זו עובדה שהם חיו גם שם וגם שם, ויש משהו שהיה מאוד מאוד טבעי, כשעם ישראל שב לארצו שכל אחד חי את השם שלו, כל אחד חי את שם בית האב שלו, כל אחד חי את הנחלה שלו, וזה היה מותאם בהתאמה מדויקת. אז עוד לא חזרנו לנחלות, גם עוד לא כל השבטים כנראה שבו אלינו, יש עוד כמה שבטים שהלכו לנו לאיבוד, ואנחנו עדיין בחיפושים אחריהם, אבל לאט לאט, זה שאנחנו חוזרים לאדמה, האדמה אומרת לנו, תקשיבו, זה הבית שלכם, בבית צריך להרגיש בבית, בבית אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה המקום שלנו, מה המהות שלנו, מה השם שלי? מה האות שלי בספר התורה, מה ריבונו של עולם מבקש ממני, ומבקש ממני, זה להסתכל אל תוך תוכי פנימה, גם אל הכוחות הרגשיים שלי, וגם אל כוחות הדמיון שלי, ובוודאי אל כוחות הרצון שלי, שהם שלי, שהם מהותיים לי, וכל הכוחות האלה הם חלק מהאדם, אדם לא יכול, אדם יכול, אבל זה לא בריא שאדם ימית, חלק מהכוחות וייתן כוח רק לכוחות מסוימים. אז התפילה היא זו שעוזרת לנו להופיע את הכוח הליבי, את כוח הרגע שקיים בתוכנו. אנחנו בנות, כן, ובנות כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, שאצל האישה כוח הרגש הוא הרבה הרבה יותר דומיננטי מאשר אצל האיש, אז אנחנו מכירות את כוח הרגש, אנחנו, הוא לא אורח חד פעמי שמופיע בחיינו, הוא הרבה פעמים מבקר אותנו, לפעמים זה לטוב, לפעמים זה קצת יותר מסובך, אבל זה חלק מהחיים. אומר הרב, קחי את הכוח הזה אל תוך התפילה שלך, תזרימי אותו בתוך התפילה, תגידי את מילות התפילה מתוך הלב. התפילה הזאת, זו הייתה המגמה של ריבונו של עולם, שתגיעי לתפילה. כשהגיע החיסרון, אז קודם כל המטרה הראשונה של החיסרון, זה שדרך התפילה נגיע למקום חדש, לחיבור חדש עם אלוקים. חיבור הרבה יותר מתוק, חיבור הרבה יותר עמוק, חיבור הרבה יותר פנימי, חיבור הרבה יותר מהותי. זה משהו שאת עושה דרך הלב, ואי אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות. זה התפקיד של הלב. ואז, כשינצל מהדייקנות הפילוסופית היתרה, שבאה לאדם רק מפני הרצון הנכזב, להביא את מערכת כל ההנהגה האלוקית, רק בפרטיות של אחת מנטיותיו ורעיוני רוחו, שאצלו הוא דבר גדול, דהיינו משפט ההיגיון לפי ערך השכל המופשט. כן, אז הרב חוזר על זה, ברור שהשכל הוא מרכזי, וברור שהשכל הוא חשוב, וברור שהשכל הוא המוביל, וברור שאי אפשר בלי השכל. אם יש כוח אחד שאי אפשר בלעדיו לחלוטין, זה השכל, חס ושלום, נכון? זה, זה, זה דבר זה עניינו של האדם, נכון? כשריבונו של עולם בורא את האדם בששת ימי הבריאה, אז על המילים שריבונו של עולם יצר אותנו, איפה התנך? שאני לא אגיד מילים לא נכונות, מכילה, 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 אני כבר מוצאת את זה. ובראשית פרק א', והיא אדם לנפש חיה, נפש חיה, אומר אונקלוס ואומר רשי, לרוח ממללה, אומר רשי, שנתווסף בו דעה ודיבור. במה אנחנו בני אדם? בזה שיש בנו דעה. הדעה, השכל, זה מה שמבדיל אותנו מכל שאר היצורים שקיימים בעולם. אין עוד דבר שמבחין אותנו בצורה כל כך כל כך ברורה בינינו לבין שאר היצורים, והדיבור כמובן, הדיבור זה ההוצאה של השכל ממה שאתה מהרהר כלפי חוץ. אז זה ברור שהשכל הוא ראשוני, אבל אין לו מקום בתפילה. לא כשאת מתפללת, תניחי אותו בצד, תעזבי אותו, כי המחשבות האלה, העיון הזה יכול רק להביא את האדם למקומות מעוותים, למקומות הפוכים מהמקומות שלהם הוא צריך להגיע דרך התפילה. אבל עצת עליון שכוללת הכל אינה מתעסקת כי אם בחוג הצר של השקפת האדם הפילוסופית, כי הוא יתברך הוא אלוקים חיים, הוא מלך עולם ונותן חיים לכל בריאותיו, חיים גשמיים וחיים הרגשיים יחד עם החיים השכליים. כן, אז התפילה דרך הלב יכולה לחולל דברים שתפילה שתהיה רק דרך השכל, היא לא תחולל, היא לא תביא את האדם. זה לא נכון. זוכרות את חנה שהיא כולה שערת רגשות ולבבות, והיא שופכת את ליבה לפני ריבונו של עולם במשכן שילו. רגע, יש פה שאלה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? זה שאלת השאלות. מיד אני אעביר רשימה א', ב', ג', ד'. איך עושים את זה? זה מאוד קשה. קודם כל אמרנו, קודם כל לומדים על התפילה. נכון? כל מה שאתם לומדות מתוך ההקדמה של הרב בסידור עולת ראייה, זה הכל קודם כל כדי להעביר לנו מה זה תפילה. אז קודם כל להקשיב בשיעורים של הרב חן חלמיש, ואחר כך להקשיב בשיעורים שמבארים את תפילת 18, כי באמת תפילת 18 זה הבסיס והיסוד להכל. כל מה שלפני תפילת 18 ואחרי תפילת 18 זה ההקדמה, והתוספת למרכז של התפילה, המרכז של התפילה זה תפילת 18. זה עמידה מול ריבונו של עולם. אז בטח שלפני כן צריך ללמוד המון על התפילה, ברור. אם נלמד כראוי, ואם נקשיב כראוי, ואם נתחבר כראוי לדברים, אז בסוף הם יופיעו כראוי גם דרך הלב. אני יודעת שזה לא תשובה ממש, אבל זה משהו כללי כזה. על כן, רק לפי הרגש הטבעי, הקצר והישר, שאינו צריך להצעות ארוכות של חשבונות רבים, בתום לב ונפש תבוא התפילה ותיתן פריה אשר נועדה לזאת, וכל המעריך ומעיין בה לידי, ומעיין בה לידי כאב לב. אז בזמן התפילה לא להתחיל לחשוב יותר מדי. את צריכה לחשוב על הפירוש של המילים. אבל אם תתפלפלי יותר מדי, אז תאבדי את החיבור דרך הלב. אתם יודעות שתפילה, המילה תפילה, זה מלשון חיבור. יש פסוק בתורה שאומר, צמיד פתיל, פתיל זה עוטף, זה מחובר. אז התפילה זה מלשון חיבור, ולשם אנחנו רוצים להגיע כשאנחנו מתפללים. אז את כל הדברים הגדולים שלמדת בתפילה, לפני התפילה, שלמדת על התפילה לפני התפילה, את כל זה תכניסי אל תוך הלב ותוציאי דרך המילים, דרך המילים שאת אומרת בתפילה. אבל הדרך היא ליבית, היא חייבת לעבור דרך הלב. כללו של דבר, האדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כל. וצריך שישכיל כי אין צריך לייחס שינוי רצון לאדון כל המעשים, שהכל צפוי לפניו מראש מקדם על ידי פעולת התפילה. כי אם צריך להשכיל שכל השלמת האדם, עבודתו ודעותיו הישרות, הם לפי ערכו ותכונתו, וכל המהלך באור החיים ומשתמש בתפילה ובכל הדעות האמוניות, לפי צד ההשלמה שבהם למעמדו של אדם, במידותיו וכישרונו המרומם, הוא מצליח ועושה אותם, על זה הצד שכוננם יוצרם. אז מה קורה בתפילה? אז אני חוזרת לכאב. מתרחש בחיים של האדם איזשהו כאב. הכאב הזה כואב. הכאב הזה גורם לאדם תחושה שהוא חייב לעשות משהו כדי שהכאב יחלוף. אז אמרנו, קודם כל וראשית לכל, אם יש מעשים שהוא יכול לעשות בפועל, עוד לפני התפילה, בוודאי שהוא מחויב לעשות, נכון? ריבונו של עולם מבקש מהאדם להיות שותף בעולם הזה. והשותפות שלנו זה בסדר אם אתה שומע על מישהו שפתאום הוא, אני לא יודעת מה, פשט את הרגל, והוא זקוק עכשיו להרבה כסף, אז חלק מההשתדלות שלך זה או לתת לו צדקה, או לאסוף בשבילו צדקה, זה קודם כל. אבל הדבר הנוסף שהכאב מבקש מן האדם, זה להתפלל תפילה חדשה. התפילה הזאת, קודם כל, היא מקרבת את האדם למקום חדש מול ריבונו של עולם. היא הופכת את האדם לאחר. הוא נהיה מישהו חדש, מישהו שהוא לא היה לפני כן. זה הדבר הראשון. זו המטרה הראשונה של הכאב. זה העניין של התפילה. התפילה, אם אני מתפללת אותה באמת מכל הלב, על פי כל מה שאמרנו, אז אני מגיעה למקום חדש. ברגע שאדם מגיע למקום חדש, הוא כבר ירגיש שיצאו לו רווחים גדולים מהתפילה. הוא כבר יבין מה הכאב הזה עשה בתוכו, איזה שינויים מדהימים הכאב הזה חולל בתוכו, עוד לפני ששום דבר לא קרה בעולם ובמציאות, רק בתוכו, בתוכו התרחש משהו, התפילה הזאת פעלה בתוכי שינוי, התפילה הזאת יצרה בתוכי עולם חדש, התפילה הזאת פתחה בתוכי געגוע מחודש לריבונו של עולם, זה קודם כל. אחר כך, וזה לא תלוי בזה וזה לא הכרחי. אם האדם כבר נמצא במקום אחר, אז גם המציאות תהיה ברצון להשתנות בשבילו. אם האדם הגיע למדרגה חדשה, אז גם המציאות שסביבו צריכה להגיע למדרגה חדשה. ולכן יכול להיות גם שבקשתו תתמלא. אבל עוד לפני שבקשתו מתמלא, את הרווח שהוא מרוויח עוד לפני שבקשתו מתמלא, זה המקום החדש שאליו הוא הגיע. וזה היה הרצון האלוקי. הוא אומר לאדם, בני, אהובי, יקירי, תתקרב, אתה מדי רחוק, תתקרב. והתפילה מקרבת אותו. וברגע שהוא מתקרב לריבונו של עולם, והוא נהיה כבר אדם אחר, אז הבקשה היא, הוא כבר לא נמצא בשאלה, הבקשה תתמלא, היא לא תתמלא, יש, זה יקרה ממילא, אבל זה לא זה, זה לא העניין. אבל המשתמש בהם לא כפי הערך שראוי להכירם, בתור עניינים שצריכים הם לפעול עליו הפעולה המוסרית, כי אם בתור חוקים יבשים, איתנים, כחוקי הכובד של הטבע וכיוצא בזה, הוא מוציא אותם מתכונתם. כן, אז מי שחושב שכל התפילה אמרנו, זה הוא יבקש וריבונו של עולם ימלא, והוא יבקש וריבונו של עולם ימלא, אז הוא מפספס את כל הסיפור של התפילה. אז הוא לא מבין מה זה תפילה, אז הוא לא יודע מה זה תפילה. אז הוא לא באמת מתפלל, הוא גם לא מסתכל על ריבונו של עולם כמו שצריך להסתכל על ריבונו של עולם. הוא חושב שריבונו של עולם זה חנות מקולת, בסדר? חנות מקולת זה משהו קטן, מצומצם, עלוב וקטן. ותחת אשר לא ישמשו אצלו תפקידם להיטיב ענייני המוסר, כי אם עוד יביאו להמון דעות בלתי נכונות, הגוררות אחריהן גם כן מעשים רעים, ומחזירים אותו אל מצב מוסרי פראי, כאילו לא למד צדק, ואין מזכירין עוונותיו של אדם. אז מי שכל מה שהוא עסוק בו בתפילה, זה באמת אם הרצון האלוקי כן ישתנה או לא ישתנה, אם יתמלאו הבקשות שלי או לא יתמלאו הבקשות שלי, הוא לא עסוק בעצמו. הוא לא מבקש להתרומם, הוא לא מבקש להתקדם, הוא לא מבקש לצמוח, אז לא רק שהוא לא מממש את עניינה של התפילה בעולם, הוא בדיוק הפוך. הוא מוריד את עצמו, הוא משפיל את עצמו ממדרגתו, הוא מביא את עצמו למקומות נמוכים, וממילא, כן, זה מזכיר עוונותיו של אדם. ממילא הוא במקום ללמד על עצמו זכות, אז הוא מלמד על עצמו חובה. אז אני חושבת שאנחנו נעצור פה, כי אני לא רוצה להתחיל עוד עניין שהרב מדבר בפסקאות הבאות, ונראה את זה בפעם הבאה. אני רק רוצה לצייר איזשהו משל, כדי שאולי זה יעזור לנו להבין את העניין של התפילה. אפשר להמשיל את זה לאדם ששט באיזשהו נהר בסירה, והוא רוצה להגיע אל החוף, והוא זורק איזשהו חבל, החבל הזה נתפס באיזשהו עץ, ואז הוא לאט לאט מתחיל לחזור ליבשה. אז זה לא שהאדם בתפילה מושך את ריבונו של עולם אליו, כן? יש לי בקשה, אני מושך אותך אליי, אלא בדיוק הפוך. בתפילה אני מושכת את עצמי לריבונו של עולם. אני שולחת אל ריבונו של עולם חוט, אני שולחת אל ריבונו של עולם בקשה, ודרך הבקשה שלי אני הולכת ומתקרבת לאט לאט לריבונו של עולם, וזה מה שהתפילה בונה בי. התפילה בונה בי את הקרבה לאלוקים. התפילה עצמה, אני לאט לאט הולכת ומתקרבת. לא אני סוחבת את אלוקים אליי, אלא אני סוחבת את עצמי אל אלוקים. כל הרגשת הלב, כל משפט, כל רצון, כל געגוע מקרב אותי לריבונו של עולם. אז מי שמסתכל מלמעלה מרחוק יכול לחשוב שזה הפוך, שאלוקים בא ומתקרב אליי, יש לי איזה בקשה, אני צריכה איזה משהו, תתקרב, תזרוק לי את זה, אני צריכה את זה. לא, זה לא ככה, זה בדיוק הפוך. כל מילות התפילה הולכות ומקרבות אותי לאט לאט לאלוקים. אלוקים הוא לא זה שיורד, זה אנחנו אלה שמטפסים, אנחנו אלה שעולים, אנחנו אלה שמתרוממים, אנחנו אלה שמתקרבים, זה מה שקורה בתפילה. אז יכול להיות שבאמת זה קשה לדמיין את זה, כי בסוף התפילה בסך הכל זה מילים, אמרנו, בדרך כלל השתדלות של אדם זה מעשים, הוא עושה ופועל וזז ומניע, כן, הוא עושה צדקה, הוא עוזר למישהו שצר לו בזה, הוא עושה משהו למען זה, אנחנו מאוד מאוד מרגישים כמה זה פועל, אבל הרב מלמד אותנו שתפילה זה פעולה, שתפילה זה עשייה, שתפילה זה עבודה. נכון, זה בא לידי ביטוי רק במילים. כתוב על רבי עקיבא, כשהוא היה מתפלל, לא כשהוא היה חזן, כשהוא היה מתפלל הוא היה מתחיל בצד אחד של בית המדרש, ובסוף התפילה היו מוצאים אותו בצד השני. למה היו רוצים אותו בצד השני? הוא כל כך היה חי את התפילה שזה הזיז אותו, עד כדי כך התפילה הייתה בתוכו, שזה הזיז אותו ממקום למקום. התפילה צריכה להזיז אותנו ממקום למקום. התחלנו במקום אחד, ואנחנו צריכות לסיים במקום אחר. זה הכוח של התפילה. זה כוח מופלא. ואני אומרת שוב, מה שהתרחש בתפילה, זה עצמו הרווח של התפילה. עוד לפני שאדם שואל את עצמו, אם משהו במציאות השתנה, זה שאני השתניתי, זה שאני הפכתי לאדם אחר, זה הכוח של התפילה, זה הפלא של התפילה, זה הגודל של התפילה, זה מה שהופך את התפילה לתפילה אמיתית. ולכן כתוב המעריך בתפילתו מעלה היא, ולא ראינו את הכל, אני רוצה שבעזרת השם בפעם הבאה, נחליט כבר בשבוע הבא באיזה יום נמשיך את זה דווקא, נראה עוד נקודות שהרב מוסיף על העניין הזה, אבל אני מקווה שמכל הדברים שהרב אמר, זה קצת נתן לנו כוח, אני יודעת עוד כמה שעות תפילת מנחה, לוואי שייתן לנו כוח לתפילת מנחה, לשאת איזה משהו עמוק מתוך הלב, ושנגיע למקום חדש, בעזרת השם.